הווה שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס. מה, אנחנו לומדים תורה בשביל להשיב תשובות לאפיקורס? אני מכיר כמה אפיקורסים שלא משנה כמה שנשיב להם תשובות, זה לא יעזור. אז לא חבל לבזבז עליהם את הזמן? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו נמצאים בעיצומם של המשניות של דברי חמשת תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, והפעם דבריהם של שני האחרונים, רבי שמעון ורבי אלעזר. משנה י"ח, רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, שנאמר, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. ואל תהי רשע בפני עצמך. אז אלו דברי רבי שמעון, וקודם כל המשפט הראשון, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. רק בקריאת שמע ובתפילה? צריך להיזהר בעוד הרבה דברים. דווקא בקריאת שמע ובתפילה, מה העניין פה?
נכון, לכאורה באופן טכני, וחלק מהמפרשים ככה מסבירים, קריאת שמע ותפילה אלה שתי מצוות שתלויות בזמן. יש זמן לקריאת שמע ויש זמן לתפילה, מדובר על תפילת שחרית. כמובן גם לשאר התפילות. ולכן כאן רבי שמעון מדגיש את הנקודה הזאת שהערכים האלוקיים, כולל המצוות, חייבות להופיע בזמן. כלומר, אחד הדברים החשובים ביותר בחיים הרוחניים שלנו, זה שהם לא חיים מופשטים, מרחפים מחוץ למציאות, אלא יש למצוות זמן, מקום וכו'. כאן מדובר על שתי מצוות שקשורות להופעה בזמן, זמן של קריאת שמע, זמן של תפילה, ולכן זה בית אב ללמד אותנו שהמצוות צריכות להופיע על פי הממדים של החיים שלנו פה בעולם הזה בצורה מדויקת. אבל קצת יותר עמוק, קריאת שמע ותפילה אלה בעצם שני ממדים שמשלימים אחד את השני.
איך?
קריאת שמע מצד אחד זה קבלת עול מלכות שמיים, כלומר ההכרה שיש בורא לעולם, הוא מנהיג את העולם וכו'. תפילה, החלק היותר מרכזי שלה, זה בעצם בקשת הצרכים של האדם, כך זה נראה כלפי חוץ, תכף אולי נדבר על זה יותר, שבעצם מגלה את אותה קבלת עול מלכות שמיים בתוך המציאות המעשית שלנו. לכן, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה לא רק לגבי קיום המצוות האלה בזמנן, אלא צריך להיות זהיר בהכרת עצמנו, איך אנחנו ביחס, קודם כל לקריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, כמה באמת הקדוש ברוך הוא המלך, אם אפשר לומר, בחיים שלנו, ובית, איך זה מתגלה על כל צדדי החיים הפרטניים שלנו, שבאים לידי ביטוי, למשל בתפילה, אם מדובר על דעת, על פרנסה, על תשובה, על סליחה, על רפואה וכו'.
זה קצת מתחיל להסביר את מה שרציתי לשאול, כי יש פה איזו סתירה בין המשפט הראשון למשפט השני. הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה נשמע משהו שמאוד ככה מקפיד על הזמנים ושהכל יהיה בזמן. ומצד שני, המשפט הבא אומר, כשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים וכו'. זאת אומרת, המשפט הראשון לכאורה אומר, תקפיד על הזמנים, העיקר שיהיה תפילה וקריאת שמע וכל יום. בלי לפספס, והמשפט השני בעצם אומר, אל תעש עצמך, אל תעש תפילתך תפילת קבע. זה סתירה קצת, כי כשאתה מקפיד על הזמנים ולא לפספס את התפילה, זה הופך להיות משהו שקבע.
נכון, אתה כאן נוגע באחת, הייתי אומר, הקושיות, או אחד הצדדים הכי קשים לנו בשמירת אורח חיים במרכאות דתי. מצד אחד, הצורך האמיתי לקביעות, ליציבות, להתמדה, לרציפות. מצד שני, הצורך לחידוש, לרעננות, להתפתחות, להשתדרגות. לכן חכמים תמיד הפרידו בין המושג קיבעון למושג קביעות. כלומר, זה שאני קבוע, יציב באיזושהי נקודה, זה לא אומר שאני מקובע. צריך מצד אחד להיות קבוע, מצד שני להיות כל הזמן בתהליך של התפתחות. ולכן מצד אחד אנחנו צריכים לגלות את הערכים האלוקיים באופן קבוע, מתמיד, זה לא תלוי במצב רוח, זה לא תלוי אם אני מתחבר לזה, אם בא לי או לא בא לי, כפי שנוהגים היום לומר. אלא קביעות, התמדה, רציפות, זה סדר החיים שלנו, זאת האמת. מצד שני, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להיות אנשים במרכאות דתיים שומרי חוק. דהיינו, שאני נוהג על פי ההלכה בזמנים או במצבים נתונים, אבל בעצם זה לא ממלא את כל החיים שלי.
אבל זה לא פשוט הרב, והיום אנחנו יודעים עם פריחתה של החסידות, יש כאלה שאומרים באמת שהתפילה עם כל ההלכות שלה, מוציאה ממנה את כל הטעם. אם אני נצמד לתפילה רק בעניין של להתחיל בזמן, שיהיה מניין, הקביעות, הסדר, אז הרבה פעמים זה מוציא את כל הטעם מהתפילה, ואתה רואה היום תופעות שאנשים אומרים, הם באים מאוחר, הם מתפעלים ביחידות, הם מתפעלים בבית, הם אומרים, אני צריך להתכוון בקצב שלי, ברוגע שלי, בשעה שלי שאני אקום, לא להצמד לזמן קריאת שמע, לזמן תפילה, אני צריך לאט לאט, בנחת, זה לא הולך ביחד כל כך.
אתה צודק בדיוק בגלל הבעיה הזאת, הייתי אומר, רבי שמעון בעצם מחדד לנו את שני הנקודות האלה. אולי סיפור כדי לענות על השאלה הזאת. פעם בא אדם אחד לבקר בבית של הרב קוק, ראה על הקיר שתי תמונות. תמונה אחת, הגאון מווילנה, הגרא, תמונה שנייה, הבעל שם טוב, מייסד החסידות. וכידוע, היו ויכוחים בין תנועת המתנגדים לתנועת החסידים. אמר אותו אורח לרב קוק, אני רואה שהרב עושה שלום על קירות ביתו בין הגרא לבין הבעל שם טוב. אמר לו הרב קוק, לא רק על קירות ביתי, כי אם בחדרי ליבי. אחד הדברים החשובים ביותר, אפשר לומר בהקשר הרעיוני, זה לחבר את המתנגדים לחסידים. כלומר, לחבר מצד אחד בין הקביעות, היציבות, ההתמדה, הדרישה, הקבועה, ומצד שני, לבין הרעננות, ההתפתחות, ההשתדרגות. היום אני חושב יש נטייה ללכת לקצוות. יש נטייה אחת, שהיא או להיות אדם מאוד קבוע, מאוד מקובע, ואז חודש שלום אתה מאבד את הלחלוכית האמיתית של החיים הרוחניים שלך. ולכן באמת, אם אפשר לומר כדי להשלים את זה, הופיע תנועת החסידות על במת ההיסטוריה, כדי לאזן את אותו קיבעון וקיפעון, להכניס קצת רעננות ולחלוכית של חיים, וכן הרב קוק גם מסביר שלכן תנועת החסידות בעצם הופיעה בתקופה ההיסטורית שהיא הופיעה, כדי ליצור את האיזון הזה בין תנועת ההתנגדות לתנועת החסידות. אנחנו צריכים מצד אחד להיות זהירים בהתמדה ובקביעות, ומצד שני תמיד רחמים ותחנונים ולא קבע.
למצוא את האיזון בין שני הקצבים. עכשיו, החלק השני במשנה האחרון בעצם, אומר אל תהי רשע בפני עצמך. מה זה אומר אל תהי רשע בפני עצמך? הרי אל תהי רשע, זהו. מה זה בפני עצמך? מה, אני אהיה רשע ורק לא רשע בפני עצמי? הרי אם אני רשע, כן? אז דווקא טוב מאוד שאני אהיה רשע בפני עצמי, זה יעורר אותי לתשובה.
תראה, שני המסלולים האלה שמדובר עליהם פה, קריאת שמע ותפילה, שבעצם קבלת עול מלכות שמיים יותר באופן רעיוני, ואחר כך התפילה שזה בעצם הביטוי בכל ממדי החיים שלנו במציאות בפועל, שני הממדים האלה הם בעצם מקיפים את כל החיים שלנו. עכשיו, האדם שהוא אדם כן וישר עם עצמו, אז הוא שואל את עצמו את השאלה הפשוטה, האם אני באמת אדם שקורא קריאת שמע, לא רק במובן הדתי של לצאת ידי חובה, קראתי קריאת שמע בזמן, אלא האם אני באמת מקבל על עצמי עול מלכות שמיים? האם באמת שיוויתי השם לנגדי תמיד? האם באמת אני חי את זה בכל רגע? בית הוא שואל את עצמו, האם באמת אני מתפלל במובן של הקדוש ברוך הוא חונן דעת, הוא מפרנס, הוא מקבץ גלויות, הוא מצמיח קרן ישועה, הוא משיב את המשפט, כמובן מתוך ההשתדלות שלנו, אבל האם באמת אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא ואת מלכותו עלינו בכל ממדי החיים שלנו? לכן באמת הרבה פעמים אדם שהוא מה שנקרא כן וישר עם עצמו, הוא יכול חס ושלום לראות את עצמו כרשע בעיני עצמו. כמובן שאדם צריך להיות צדיק בעיני עצמו, בעיני הבריות. אבל אדם שהוא קשוב למה שאומר כאן רבי שמעון בן נתנאל, הוא בעצם ישאל את עצמו את השאלה הפשוטה, האם אני באמת רק קורא קריאת שמע ומתפלל כדי לעשות וי בפנקס, קראתי קריאת שמע, התפללתי תפילת שחרית וכדומה, או שאני באמת חי את קריאת שמע וחי את התפילה בכל ממדי החיים שלי. על זה אמר רבי שמעון בן נתנאל, אל תהי רשע בעיני עצמך. כלומר, תן לעצמך את היכולת לעבור תהליך שייצור בתוכך את האיזון בין מצד אחד הקביעות ומצד שני הרעננות וההתפתחות.
אני רוצה קצת להבין את המשפט הזה. הוא אומר, אל תהי רשע בפני עצמך, אז במילים שלנו, תפרגן לעצמך, תסתכל לעצמך בעין טובה, אל תחמיר עם עצמך, זאת הכוונה?
כן, דווקא בשתי השאלות היסודיות של החיים, כמה באופן תיאורטי השם מולך בחיים שלי, ובית, כמה אני מאמין שהוא מולך בכל ממדי החיים שלי, בשני הממדים האלה שהאדם יכול להיות קפדן עם עצמו, מחמיר עם עצמו, כאן אומר רבי שמעון בן נתנאל, לאט לאט, אל תירשע בעיני עצמך, תן לדברים להופיע בתהליך הדרגתי. יכול מאוד להיות דרך אגב, ואולי אנחנו מכירים את זה גם כל אחד על עצמו, שבשלב הראשון קריאת שמע ותפילה, ולאו דווקא קריאת שמע ותפילה, אלא שני המנגנונים האלה, הרבה פעמים אדם עושה אותם באופן טכני, באופן חיצוני, ואז הוא נוטה, כמו שאמרת, אל הקצה השני. הוא אומר, אני אתפלל מתי שאני מרגיש, אני אתפלל מתי שבא לי, איזה תפילה שאני רוצה וכדומה. אומר רבי שמעון בן נתנאל, אל תירשע בעיני עצמך, תבין ששני הכתבים האלה, שתי הקצוות האלה, חייבים להתאחד ביחד, וגם אם זה יופיע בזמנים מסוימים של חיים,
בנטייה לאחת הקצוות,
אל תחמיר עם עצמך, תן לתהליך לקרוא, זה יתקדם.
טוב, אנחנו נמשיך למשנה הבאה, המשנה של רבי אלעזר, אחרון בסדר תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, משנה יוטט. רבי אלעזר אומר, הווה שקוד ללמוד תורה, ודמה שתשיב לאפיקורס, ודע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אז קודם כל הביטוי הווה שקוד ללמוד תורה. מה זה המילה שקוד? מה, תגיד שוקד, מה זה שקוד?
באמת המהר"ל מאיר את ההערה החשובה הזאת ואומר שוקד זה שהאדם הוא פועל, האדם שוקד. שקוד זה כשהאדם נפעל, הווה שקוד. אומר המהר"ל כאן...
כבוד התורה בצורה סבילה, פעילה.
אומר רבי אלעזר בן ערך, כאן בא לחדש את החידוש הגדול, שאדם צריך ללמוד תורה ברמה כזאת, שלא הוא שוקד על התורה, דיינו, הוא והתורה זה שני דברים. אלא כביכול, התורה שוקדת עליו. הוא נפעל על ידי התורה. כלומר, אדם בלי תורה כדג בלי מים. דיינו, אדם צריך להגיע למצב כזה, שהמפגש שלו עם התורה זה לא, כשיהיה לי זמן אני אלמד, טוב, אני עושה טובה, אני משקיט את המצפון, יהיה לי חלק לעולם הבא, אלא התורה צריכה להיות חלק מהמהות של האדם, חלק מהופעת החיים הטבעית שלו, עד כדי כך שהוא נשטף, הוא נרדף, הוא נפעל, הוא שקוד על ידי התורה.
אבל מהפסיביות הזאת הוא אמור לעבור למשהו אקטיבי, שזה החצי השני של המשפט. דמה שתשיב לאפיקורס. זאת אומרת, אני בא לתורה כנפעל, ואז אני אמור לקחת את התורה ולפעול אותה כלפי חוץ, כלפי אפיקורס. ופה השאלה היא, מה העניין? ללמוד תורה בשביל אפיקורס? זה נשמע כאילו, תלמד תורה כדי שתדע מה להשיב. זה נשמע לא לימוד לשמה.
תראה, אתה צודק. קודם כל, אדם צריך להגיע למצב פנימי כזה שהתורה כביכול שוקדת עליו. דיינו שהתורה הזה נהפך להיות החיים שלו ממש. אדם בלי תורה, כדג בלי מים, אין דג בלי מים, אין אדם בלי תורה, בלי ללמוד תורה, לקיים תורה, לחיות תורה וכו'. מצד שני, אדם לא יכול לחשוב רק על עצמו ולראות את עצמו בתוך איזה אקווריום כדג בלי מים, כלומר דג שהוא יש לו מים והתורה מחיה אותו וכו'. האדם בחיים התורניים שלו צריך לקחת אחריות. לכן הוא לא לומד תורה בשביל לדעת מה להשיב, אבל לא יכול להיות שולמד תורה רק בשביל עצמו. לכן הוא חייב לקחת...
אז למה לא אומרים תלמד תורה בשביל ללמד? למה להשיב לאפיקורס?
אלא כאן אני חושב יש איזה הקצנה, אולי רק נחדד את הנקודה של אפיקורס, ואם יורשה לי להעיר באלף, אני קצת מוחה על האפיקורסים שאמרת בדור הזה. מה זה בכלל אפיקורס? אז יש כידוע כמה פירושים. יש מי שרצה להגיד על שם איזה פילוסוף יווני שחי 400 שנה לפני חורבן בית שני, שקראו לו אפיקור, שהוא כפר בכל הערכים והאידיאלים האלוהיים, ואמר לאדם, תהנה מהחיים, תן לתאוות החומריות, היצריות הגופניות שלך להתפרע ולהשתולל. יש מי שרצה להגיד שאפיקורס זה מלשון הפקר, דהיינו. יש איזה נטייה לפעמים לתת לכוחות החיים הטבעיים שלנו להתפרץ, להופיע באופן טבעי, כמו שאמרנו מקודם, להתחבר, אז כאן מדובר על הצד השלילי, לתת לחיים בעצם לזרום לפי הקצב שלהם, לפי הרצון שלהם, לפי הצורך שלהם, תן לחיים להיות הפקר. אומרת המשנה, אומר רבי אלעזר בן ערך, אנחנו צריכים קודם כל לכוון את החיים שלנו לא על פי מה שנשטף או מה שעובר בחיים או מה שהחברה חושבת או מה שכולם עושים או מה שמקובל, הווה שקול ללמוד תורה, תתחבר למנוע לקור הגרעיני, לאטום המרכזי, לתמצית, לגרעין של הכל, שמשם מתחיל הכל, זה התורה, עד כדי כך שהתורה פועלת עליך.
ואז שהתורה... תשיב בעצם לפיקור הזה ליצרים הרעים שלך,
בדיוק.
לשטיפת החיים הזאת שמפתה אותך לזרום עם החיים.
בדיוק, מכוח זה שאתה שקוד על ידי התורה, אז אתה תדע להשיב לא לאפיקורס שעומד ברחוב בכיכר העיר וצועק אין אלוהים, אלא אתה תשיב לאותה תנועת חיים שרוצה את ההפקר, שרוצה את השיטפון הזה המקובל על ידי החברה. כלומר, דמה שתשיב לעצמך ומה שתשיב לאפיקורס, כלומר, כדי שהאדם יוכל לנהל את מערכת החיים שלו בצורה נכונה, בצורה מאוזנת, הוא צריך מצד אחד להיות מלא בתורה כלפי פנים, הווה שקול ללמוד תורה, ומצד שני הוא יוכל להגיב בצורה נכונה לכל הכוחות המתפרצים עליו מבחוץ.
אבל היה גם את הממד הזה של להגיב לאפיקורסים. אנחנו גם יודעים שהיה הרבה פעמים דיונים ומופיעים בגמרא, כל מיני פולמוסים שהיו בין חכמים לבין כופרים, יש את הדוסייח עם רבי עקיבא וטרנוסופוס הרשע, כל הדברים האלה מופיעים, זאת אומרת זה ממד שיש לו מקום.
נכון, האפיקורס הזה הוא באמת מציאות שהיא קיימת, אני הייתי אומר שהיום אולי צריך לשים את הדגש לא באיזה ויכוח סימפוזיוני על יש אלוהים או אין אלוהים או מה הערכים שבשבילם אנחנו חיים, אלא פשוט לחיות תורה, לעבוד דוגמה אישית לאחרים, כי באמת ההשפעה הטובה ביותר היא לא על ידי התנצחויות בסימפוזיון, אלא על ידי דוגמה אישית והקרנה.
זה היום יותר, כי בדורות האחרונים באמת העניין הוא פחות כפירה אולי אינטלקטואלית ויותר דברים אחרים, כי בעבר זה כן היה מלחמת מוחות כזאת, מלחמת דעות.
נכון, גם היום אני חושב שהכוח הלימודי מאוד התעצם, השכל תופס מקום מאוד מרכזי, ובוודאי שאנחנו צריכים להיות שקודים על ידי התורה, דיינו להיות מלאים בתורה, כדי באמת להגיב לדעות אחרות, לרעיונות אחרים, לתרבויות אחרות. הייתי אומר, אפיקורס היום זה לא דווקא אדם ספציפי, ספציפי, אלא אפיקורס היום זה תרבות, זה תפיסה, זה זרם של חיים, שאליו אנחנו צריכים להשיב, ודרך אגב, הוא לא נמצא רחוק, הוא יכול להיות מאוד שהוא נמצא אצל כל אחד אצלנו, אצלנו בתוכו. כלומר, כל אחד מאיתנו יש לו, אם אפשר לומר, איזה הפקריות קטנה, הפקרות קטנה, איזה אפיקור קטן או אפיקורס קטן, שבעצם צריך את התשובה כדי שנדע איך להגיב לה באמת.
החלק האחרון שמופיע במשנה בדברי רבי אלעזר, דע לפני מי אתה עמל ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. זה נשמע מאוד שונה לפחות ככה על פניו ממה ששמענו בעבר במסכת אבות, למשל בדברי רבי אנטיגנוס איש סוחו שאמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מה תקבל פרס. פתאום הסגנון הדברים של רבי אלעזר ככה בראייה שטחית זה אל תדאגו. אתם תקבלו שכר, יש לך בעל מלאכה שישלם לך שכר פעולתך, ואני לא אמור ללמוד ולפעול כדי לקבל שכר, אמרנו.
ברור שרבי אלעזר בן ערך לא חולק על ההדרכה וההנחיה של אנטיגנוס איש סוחו שלא על מנת לקבל פרס, זה ברור. אלא היות ורבי אלעזר בן ערך כאן מחדד נקודה של עבודה, של מאמץ, של שקידה, של דמה שתשיב לאפיקורס, כלומר רבי אלעזר בן ערך כאן מחדד במשנה, את העמל שהאדם צריך לעמול גם כלפי עצמו בתוכו פנימה וגם כלפי החברה, אומר לו רבי אלעזר בן ערך, תדע לך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, יש סדר בעולם, כלומר, כשאתה עמל, ודאי שתקבל על זה שכר, אף על פי שאתה לא עושה בשביל השכר, כלומר, המאמץ במרכאות משתלם, אף על פי שאנחנו לא עושים בשביל התשלום. זה לא הייתי אומר שזה המוקד של המשנה, המוקד של המשנה אומר, תתאמץ גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, ותדע לך, שסופו של חשבון להופיע, והקדוש ברוך הוא ישלם את שכרך.
זה מאוד מעניין, אם נתקף שנייה על הטרמינולוגיה בדברים של רבי אלעזר, אנחנו מוצאים באמת את העניין של העמל והשקידה חוזר על עצמו. אנחנו רואים שקוד ללמוד תורה, דע לפני מי אתה עמל, ואז יש את העניין של בעל מלאכתך. המוטיב החוזר פה בדברים שלו זה העניין של העמל והמאמץ.
הייתי אומר כך, היות ורבי אלעזר בן ערך ממקד את האחריות של האדם גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, כלפי בניין העולם מבחינה תורנית, מבחינה רוחנית, זה לא יופיע אלא על ידי עמל, על ידי מאמץ, על ידי השתדלות. אפשר לומר אפילו באופן יותר כולל. כאן בעצם מסתיימות, אם אפשר לומר, המשניות שעוסקות בתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. מי לנו גדול כרבן יוחנן בן זכאי, שעליו אמרה הגמרא כידוע במסכת סוכה, לא הניח מקרא, משנה וכו', היה בקי בכל הוויות התורה והעולם וכו'. המנגינה שאנחנו צריכים לצאת איתה, מחמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי להמשך הדורות, להמשך המשנות והמשך הדורות, זה שאנחנו לא נוכל להיות שותפים בבניין העולם, אם לא נבנה עולם תורני מבפנים, עמוק מאוד, יציב מאוד, קבוע מאוד וכו', שיש לו ביטוי והשלכה כלפי חוץ. לכן מאוד מתאים לסיים את סדרת המשניות של תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, בדברים של רבי אלעזר בן ערך שהולך בדרכו, ולא סתם הוא אמר, רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, דיינו הוא בעצם, הייתי אומר, הגרעין הפנימי של בניין עמוד התורה בעם ישראל, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, לטובת בניין העולם.
טוב, תודה רבה לרב ערן.
תודה לשיב, תודה לכל הצופים בבית.
תודה לכם צופים וצופות, ואנחנו ניפגש שוב במשנה חדשה, בתוכנית חדשה, בינתיים להתראות.